אז סוף שבוע נעים לכולן. היום אנחנו בעצם בפודקאסט שככה אולי ילווה חלק מבישולי השבת. אני מקווה שאני לא יערוס לאף אחד את בישול השבת עם כל מיני עובדות שאני אציג פה היום. ובעצם הנושא היום של הפודקאסט, כמו שאתם רואים בכותרת, זה על ההבדל בעצם בין רגישות לאלרגיה, ולמה הרבה פעמים בקליניקה אצל אנשים שבאות אני מתעקש על כך שקיימת רגישות שאינה אלרגיה לדברים מסוימים, וכתוצאה מזה בעצם אותן נשים חוות תסמינים שונים ומשונים, בין היתר השימות התירואידיטיס, אבל גם גרייבס, מחובים שונים, שיבושים גינקולוגיים משמעותיים, כמו למשל דימומים מוגברים, אוקיי, ומחזור מאוד מאוד חזקים, שלא כתוצאה מאיזשהו התקן לא הורמונלי או משהו כזה, כלומר פשוט כאבי מחזור מאוד חזקים, כאבי ראש, מיגרנות, כל מיני דברים שבעצם אין להם הסבר. ובגלל שהרפואה היום על יתרונותיה לא מתמקדת עדיין בכל הנושא של רגישויות, כלומר אנחנו יודעים לזהות הרבה פעמים אלרגיה, אנחנו לא יודעים לזהות רגישות שאינה אלרגיה. אני אדבר קצת על IgG, מה זה IgA, מה זה וכולי, כל הנושאים האלה. אני מקווה שאני אמשוך את תשומת לבכם, גם אם אתם שומעים את הפודקאסט הזה תוך כדי תעסוקה אחרת כלשהי. אז בואו נתחיל בעצם, קודם כל ההבדל, נתחיל ממה שנקרא מלמעלה למטה. אתם יודעים, בטיפול יש בעצם גם, כאילו בכל סוגים של טיפולים, גם אם המינוחים הם אחרים, יש בעצם שתי אסטרטגיות. יש אנשים, למשל נשים שמגיעות עם מחלת גרייבס בצורה מאוד מאוד סוערת, והטיפול איתה מתחיל טופ דאון, כלומר מלמעלה למטה. על הטיפול הראשון הן צריכות גם דיקור פעמיים בשבוע, גם תזונה קפדנית וגם צמחי מרפא. אוקיי, סתם לדוגמה. אוקיי, ולאט לאט, ככל שהן משתפרות, בתקווה שהן ישתפרו, מורידים דברים. זה אסטרטגיה אחת. אסטרטגיה שנייה היא בעצם bottom up בדרך כלל, כשאנשים מגיעים במצב יותר כרוני. בעיה של 20 שנה עם תסמינים שהם חווים כבר המון המון זמן, דווקא שמה, הרבה פעמים, האסטרטגיה הנכונה להתחיל את הטיפול, זה להתחיל בדברים יותר קטנים, נגיד דיקור פעם בשבועיים או שלוש, או לא משנה, כל תרפיה אחרת שאתם בחרתם לעצמכם לעשות. הנחיות תזונתיות למשל, שתזונה אני תמיד מזכיר בכל הפודקאסטים האלה, זה לא רק אוכל, זה בעצם האופן שבו אנחנו מזינים את עצמנו, שזה פעילות גופנית שמתאימה לגוף שלי, שעות שינה שמתאימות לגוף שלי. יש פודקאסט, באחד הפודקאסטים הקודמים יש בעצם עשיתי פודקאסט על שעונים ביולוגיים, וכל אחד בעצם על תבנית השינה שמתאימה לו באופן אינדיבידואלי לפי הגוף שלה, של כל אחת ואחת מכן, לפי ההורמונים שלה. מי שפספסה את הפודקאסט הזה והצטרפה אחר כך, אפשר למצוא אותו בדף פייסבוק שלי ולהאזין לו. ורק במידה והטיפול לא מתקדם, מוסיפים עוד ועוד דברים לטיפול הכרוני. זה נקרא בעצם bottom up, להתחיל מלמטה ולטפס ככל שהסיטואציה בעצם תדרוש, או לא, או להישאר באיזשהו מצב בעצם שהוא יותר פחות כלים טיפוליים. זה תמיד טיפול שהוא טוב יותר, כי זה תמיד פחות התעסקות, וזה תמיד פחות סיזיפי מבחינת הקפדנות, ובעצם בבעיות כרוניות של המון המון שנים. הרעיון הוא גם תוך כדי טיפול בעצמך גם לאפשר חיי חברה ענפים, ולהיות בעצם טיפול שהוא פחות מוגבל, כמו בטיפול שהוא אקוטי שיכול להיות מוגבל יותר. אז אני חוזר לנושא הרצאה. אלרגיה זה באמת נגיד מצב שהוא יכול לסכן אותך, כן? למשל נגיד מצב של למשל צליאק, אוקיי? או אלרגיה נגיד לביצים או חלב או משהו כזה. זה בעצם באמת מצבים שיכולים להיות מסוכנים. לעומת זאת, במצב של רגישות, זה מצב שיכול לעשות לך נזק מתמשך. למשל אנשים שניזוקים מאיזשהו חלבון, רגישות, גם אלרגיה וגם רגישות, בעצם הרגישות היא לחלבונים. כלומר, אם נגיד מישהו רגיש לקוקוס, כן? הוא רגיש לחלבון מסוים שיש בתוך הקוקוס, לא משנה כרגע השמות, בסדר? אבל אותו אחד כנראה יוכל לצרוך שמן קוקוס בלי בעיה, כי השמן בעצם לא מכיל את הפח, את ה, את ה, את ה, את החלבונים והפחממות, זה מכיל רק את השומן. אוקיי, אם מישהו רגיש לחלבון שיש בזית, כלומר זיתים לא טובים לו, הוא יכול כן ברוב רוב רוב המקרים לצרוך שמן זית בסלט הישראלי הממוצע והטעים, כן? כלומר אין עם זה שום בעיה, וזה נכון גם לגבי סויה, הרגישות בקיצור היא לחלבון. ברגע שמפיקים שמן מאותו אגוז או פרי, אז עם השמן ברוב רוב רוב המקרים לא, אין בעיה. מי שגידל פה ילד או ילדה שבילדותם חוו רגישות לביצים, אז הרבה פעמים נגיד אחר כך מתחילים עם הצהוב. למה? כי הצהוב, בעצם החלמון, הוא שומן, כן? בעוד החלבון הוא בעצם הלבן. הרגישות מתפתחת כלפי החלבון. כן, גם כשעושים לנו בעצם רגישות, בדיקה של רגישויות, בודקים רגישות לחלבונים. אוקיי, מסוימים. הם בעצם אלה שיוצרים את התגובה האימיונית, ואם זה לא מטופל כראוי, אז התגובה האוטו-אימיונית. כלומר, בסופו של דבר, הגוף מתחיל לעשות דלקתיות גם באיברים נוספים, או נוטה לעשות זאת. הסיבה לזה, למשל, אם ניקח גלוטן כאיזשהו קרדום, כי גלוטן זה כאילו המיינסטרים שממנו נמנעים בעולם הבלוטת ריס, זה בגלל שהגלוטן הזה, המולקולה, כן, של החלבון עצמו, היא בעצם דומה מאוד לאותה מולקולה שיוצרת את התגובה האימיונית כנגד הפרוקסידייז. אני מזכיר שבבדיקות דם שלכם, שבהם יבחנו לכם את האשימוטו, ראיתם בעצם אנטי-טיירואיד פרוקסידייז, או TPO, שזה ראשי תיבות של טיירואיד פרוקסידייז, AB. הרבה פעמים נשים שמתקשרות אליי אומרות לי, עשו לי את ה-AB. מה זה? ה-AB זה פחות משנה. הטיירואיד פרוקסידייז זה מה שמשנה. ה-AB זה ראשי תיבות של אנטיבאדיז. בסדר? אם יש לי נוגדנים כנגד המיטוכונדריה, למשל, יש פודקאסט על מיטוכונדריה, אתם יכולים לחפש אותו גם בדף, אז יהיה AB, מיטוכונדריה AB, אנטיבאדיז, אוקיי? נוגדנים כנגד אותו חלק או איבר בגוף או פונקציה בגוף, מיטוכונדריה זה פונקציה. אז בעצם נוגדנים כנגד אותם דברים. אוקיי? אז החלבון עצמו בעצם יוצר תגובה, מגביר בעצם את התגובה בחלק, אצל חלק מהאנשים, דרך אגב לא אצל כולם, כנגד בלוטת התריס, בגלל הדמיון המולקולרי של המבנה של החלבון. אוקיי, זו בעצם הסיבה שברגע שמורידים גלוטן מהתפריט, הרבה פעמים אנחנו רואים, אם המחלה כבר לא כרונית מדי ולא יותר מדי שנים, ירידה בכמות הנוגדנים. בסדר, אם זו מחלה שהיא כרונית מאוד, הרבה פעמים אנחנו לא רואים כבר את הירידה הזו, כי כאילו המחלה כבר אוחזת, היא כבר לא, כבר קשה מאוד לשנות אותה באמצעות הסערה של דברים. אוקיי, ואחד הבעיות בהקשר הזה, היא שרגע ההבחון בדרך כלל מגיע אחרי תקופה ארוכה של תסמינים, ותקופה ארוכה של תסמינים מגיעים בדרך כלל אחרי תקופה ארוכה שבה המחלה בעצם דוגרת, עד לכדי כך שכבר מרגישים את זה קלינית בגוף, כלומר, ואז זה אומר שרגע ההבחון הוא בדרך כלל, בדרך כלל, בדרך כלל, אחרי מספר שנים לפחות, שבהם בעצם התהליך הדלקתי הזה מתקיים בגוף. במקרים מועטים מגלים את זה, בעצם התסמינים מתחילים מוקדם, למשל אחרי לידה, 3 חודשים, 0.5 שנה אחרי לידה, ואז אפשר לזהות את התהליך מוקדם יחסית. זה פחות שכיח בגילאים יותר מאוחרים, כלומר אנשים מעל גיל 30, מעל גיל 35, בדרך כלל מזהים את זה אצלם שזה כבר קליני, אחרי שהתהליך מתקיים בגוף כבר הרבה זמן. בגלל זה בדרך כלל שנשים כאלו מתקשרות אליי אחרי ההבחנה, השאלה הראשונה שלי עוד בטלפון היא כמה זמן לפני זה היא כבר חוותה תסמינים, כי אז אני יודע להעריך, סטטיסטית כמובן, מה יהיה הסיכוי, עד כמה רחוק יהיה אפשר להגיע מבחינת טיפול פה, מבחינת השיפור, כתלות במשך הזמן שבעצם אני מעריך שהמחלה קיימת, ובשביל זה לא צריך פגישה, זה משהו שבטלפון אפשר לדעת די בקלות. ואז כל אחד בעצם יכולה לעשות את החושבים שלה לפי מה שהיא רוצה בעצם מטיפול, כי אפשר לומר לה כמה יהיה אפשר בעצם להתקדם פה. עכשיו, באלרגיות בעצם מה שקורה זה נגיד הרבה פעמים מנסים לשווק לנו למשל בדיקות שנקראות IgG. אז בואי אני אסביר שנייה מה זה IgG. IgG, אם תחשבו על מערכת החיסון בגוף, כאיזושהי משהו שדומה לצבא, נניח, כן? אז אם תקחו למשל את הצבא שלנו, זה תמיד קל לדמיין, כי אנחנו מדינה שמשתמשת הרבה בצבא שלה. יש מספר חילות, אוקיי? למשל חיל אוויר, שריון ורגלים. בסדר? סתם, ניקח את הדוגמה של השלושה האלו. אז תחשבו ש-IgG, כן, שבא לזהות בעצם רגישות או אלרגיה למזון, זה בעצם חיל מסוים, אוקיי? כלומר, יש איזושהי הנחה שהיא לא תמיד מוצדקת, שהגוף יפעיל חיל אוויר כנגד אותו חלבון, ואז אנחנו נראה IgG, בסדר? אבל מה קורה כשמישהו סובל מתופעות מסוימות, אחרי מאכלים מסוימים, זה יכול להיות כל מאכל, אפילו חסה, כן? ואחרי זה, בעצם כשהוא עושה את הבדיקת IgG, רואים שהיא שלילית, אוקיי? אז הרבה פעמים מה שקורה זה שפשוט הגוף בוחר להפעיל באופן ספונטני, ושאנחנו לא יכולים לצפות אותו מראש, חיל אחר. אוקיי, במקום להפעיל חיל אוויר, אוקיי, IgG, לצורך העניין הוא יפעיל, כנגד אותו גלוטן או אותה חסה, שריון. ובעצם IgA הוא דומיננטי, בסדר? אז זה נגיד משהו שהרבה פעמים מתפספס בבדיקת רגישויות, ואז הבדיקה בעצם לא שופכת אור על התסמינים הקליניים, וההמלצות של ממה להימנע, אין להם אחיזה במציאות, ואנשים סתם נמנעים בעצם מדברים שהם יכולים לאכול וליהנות מהם, כן? אותו דבר קורה הרבה פעמים, כלומר הגוף מפתח איזושהי תגובה כאשר המזון הוא לא מגוון מספיק. נגיד אם אני אוכל שקדים, בסדר? ששקדים אם אפשר, יש אנשים ששקדים מתאימים להם ושקדים לא אצל כולם זה מתעכל טוב, אבל נניח נגדיר את זה שנייה כאיזשהו מזון שהוא בקטגוריה של הבריאים, כן? אם אני אוכל שקדים כל הזמן, בסדר? ואני כל היום אוכל, כל יום אוכל איזשהו חופת של שקדים, יכול להיות שלא יקרה כלום ואני אסגסג מזה, אבל יכול להיות אצל חלק מהאנשים שהם רגישים יותר, שאם הם אוכלים הרבה ממשהו, הם מתחילים לפתח איזושהי רגישות, לא בגלל שהמזון הוא בריא להם או לא, אלא פשוט בגלל הכמות. ואם הם יאכלו שקדים פעמיים או שלוש בשבוע, כן? וביתר הזמן יאכלו אגוזי מלך או קשיו, כן? אז בעצם מתקיים איזשהו מגוון, הרגישות לא תתקיים. כלומר, מה שאני רוצה לומר זה שהרבה פעמים הרגישות מתרחשת כאשר יש לנו עומס מסוים ממזון, גם אם הוא נחשב בריא. אם תחשבו שנייה על עצמכם ותסתכלו על עצמכם שנייה ממעוף הציפור, אתם תראו שבמהלך שבוע האופן האכילה שלכם מאוד מאוד עקבי, כלומר הוא מאוד מאוד דומה, בסדר? ברגע שבעצם עברנו לתרבות שהיא חקלאית, כן? אז בעצם התחלנו להתבסס על מזונות קבועים שאנחנו יודעים לייצר אותם, חלקם נגיד בצורה עונתית, סתם למשל אבוקדו, זה כן? אז בעונה הזו עכשיו אבוקדו, אז אוכלים כל יום אבוקדו, כן? או ירקות אחרים שנגיד אם אתם מסתכלים אפילו תסתכלו על עצמכם שנייה שוב ממעוף הציפור בסופר, תראו שהסיבוב שלכם שם הוא מאוד מאוד, הוא מאוד מאוד רוטיני, כלומר אתם הולכים לאותם עדפים ולוקחים את אותם דברים שהם הדברים האהובים עליכם, ופחות ניגשים, נגיד אם אתם מאוד אוהבים פלפל ועגבניות, סתם לדוגמה, אתם פחות ניגשים לסלק, כן? או לקרישה, או לכל מיני דברים שהם כאילו פחות מיינסטרימים, ופתאום אומרים, לוקחים אותם, אני אעשה לעצמי סלט עם סלק וקרישה היום, ולא את הסלט עגבניה מלפפון פלפל הרגיל שלי, אתם מבינים? ואז בעצם הרבה פעמים על הדבר הזה נוצרת איזושהי רגישות גם בגלל התגובה החלבונית, כן? כנגד מזון שחוזר על עצמו כל הזמן, וגם הגוף נחלש מזה שהפלורה, בעצם החיידקים שחיים בתוכנו, שאני מזכיר אותם כל כך הרבה, לא מגוונים מספיק, כי בעצם אנחנו מזינים כל הזמן את אותו דבר, אז אין שינוי בעצם שמייצר. נגיד, אם אני יום אחד משנה, או שבוע אחד משנה את התצרוכת של הירקות שלי, כן, אני בעצם מביא לסגסוג של קהילות נוספות שחיות בתוכי, שיסגסגו סוג מזון אחר שהוא לא בעצם הרגיל, והעניין הזה של הגיוון הוא בעצם משהו שבאורך כל ההיסטוריה ההתפתחותית שלנו כמו שאנחנו היום תמיד היה תמיד היה חלק מהמציאות, כי התזונה תמיד 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 הייתה עונתית. אוקיי? תמיד הייתה עונתית, ואז בעצם אוכלים מה שגדל, את העשבים שגדלים, מה שהצליחו בעצם ללקט שגדל באותה עונה. אוקיי? מטבע הדברים. מקווה שצריך לשפוך קצת אור על עניין הרגישויות ועל עניין למה זה בעצם משמעותי. אני מצרף לפה הרצאה של 20 דקות נוספות באנגלית, כן, שמסבירה עוד קצת יחד עם מצגת, מי שיש לו סבלנות, על ההסבר בין רגישות לאלרגיה ולמה זה משמעותי כל כך, ולמה זה משהו שצריך לשים אליו לב ולהדגיש אותו, כי רוב האנשים סובלים בעצם מרגישויות, רק מעטים סובלים מאלרגיות שבעצם מצריכות הימנעות מוחלטת, ורוב האנשים בעצם סובלים מרגישויות שמצריכות התנהלות מושכלת. אוקיי, ולא בהכרח משהו שהוא להימנע. אפרופו אחרי החגים, כל שנה שאנשים שפוגשים אותי אחרי סוכות אומרים לי, הנה, חיכיתי שהחגים יעברו כדי להתחיל. ותמיד אני מעט מבראש, איזה קשקוש. הרי רוב הזמן, גם בחגים, אנחנו בעצם 97-8-9% מהזמן נמצאים בסביבה שהיא הבחירה שלנו לגבי האופן שבו אנחנו מתנהלים, כמה אנחנו ישנים, כמה ספורט, מה אוכלים, היא כמעט באופן אבסולוטי שלנו, כן? למעט ארוחות משפחתיות, מפגשים עם חברים, ארוחה במסעדה, שזה באמת לא הרבה מהזמן. לא הרבה מהזמן. גם מי שעובד בהייטק ואוכל הרבה בחוץ, היום, בעידן שאנחנו חיים בו, המבחר הוא גדול מספיק, כדי שיהיה בעצם מספיק מגוון ומספיק שליטה על מה שאני מכניס, ובאמת רוב האנשים יכולים לחיות בצורת כזאת באיכות חיים מאוד מאוד גבוהה, שבה בעצם הם מחריגים את האירועים החברתיים לנקודות בזמן שבהם הם לא מגבילים את עצמם והם שמחים ביחד עם החברה. אני עשיתי הרצאה פה בין יתר הרצאות גם על אזורים כחולים, ובעצם מה שאנחנו רואים שבמקומות שבהם אנשים מאריכים חיים וחולים פחות במחלות ניווניות, כמו למשל דמנציה, אלצהיימר, פרקינסון, זה אנשים שמנהלים חיי חברה ענפים מאוד, כן? שזה חלק מתזונה, בעצם חלק מלנהל חיי חברה, לשמוח, להיות פחות לבד, לעבוד פחות קשה, בעצם כל הדברים האלה שפה אנחנו חווים את ההפך המוחלט ממה שקורה 40-45 דקות טיסה מפה ביוון, הם מגיעים, אותם אנשים מגיעים לגילאים מאוחרים יותר ובאיכות חיים יותר גבוהה, שזה הפאנץ', כי הרבה פעמים אנשים אומרים, אני מוכן לסיים מה שנקרא בין גיל 70 ל-80, אבל לא לחלות באיזה מחלה שהיא ניוונית של המוח, ובעצם להיות לחיות, אבל לא באמת לחיות, כמובן, כן? שזה בעצם מה שנקרא מוריד מהערך. כן, אז בעצם להגיע לגילאים מאוחרים בקוגניציה גבוהה, תאמינו לי, לא צריך בשביל זה לא חדר כושר, לא נעליים של נייק ב-500 שקל, שתיסו שאתם נוסעים ואתם מטיילים בכפרים, ואני ממליץ לכם, לא, ברגע שהשמיים פתוחים לחלוטין, על איקרה ביוון, שזה מקום שזה נקרא אזור כחול, אזור שמושך הרבה מדענים, רוצים לראות איך הם מגדלים את האוכל שלהם בצורה אקולוגית לבד, כמה יין הם שותים, ספוילר, הם שותים לא מעט, כמה הם מבלים בערב בחברה ורוקדים ושרים והולכים לכל מיני מקומות ברגל, אין קלנועית, אין טוסטוס, כמו אצלי בקיבוץ, אנשים רחוקים מהקניונית מעל 200 מטר, כבר קונים קלנועית. אני תמיד נגנב מהדבר הזה במקום ללכת ברגל, ואחר כך אתה הולך למרפאה, אתה רואה את התור שמסתרך לרופא ואת כמויות המטפורמין, תרופה לסכרת ששופכים שם. אז זה דברים נורא נורא קטנים ומשמעותיים שכל אחד מאיתנו יכול לעשות, וזה אפילו לא עולה כסף, וזה אפילו, לא רק שזה לא עולה כסף, זה אפילו חוסך הוצאות מיותרות על כל מיני קשקושי חלבון שמוכרים לנו, וכל מיני כושר בחדר שמוכרים לנו, וכל מיני אביזרים נלווים שבעצם מתלווים לכל העניין הזה. כל מה שצריך זה באמת צריך, זה לצאת החוצה. אם תראו, אם תטיילו באזורים האלה, עיקר הקרטים, או אפילו באזורים כמו באפריקה, למשל, אתם תראו שאין, פשוט מה שעושים זה פשוט אוכלים מקומי והולכים ברגל. שני דברים נורא 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 פשוטים ליישום גם פה. נחים בצהריים, ישנים יותר, וזהו, פחות או יותר, כן? כאיזשהו מתכון, לא תעודת ביטוח, אבל מתכון לחיים יותר ארוכים, כאשר האיכות נמצאת בתוך החיים הארוכים האלו, שזה בעצם הדבר שאני הכי מדגיש בקליניקה, ופחות כאילו אם אתה לוקח תרופה כזו או אחרת ורוצה או לא רוצה, כל מיני מלחמות כאלו, בסוף אנחנו רוצים איכות חיים. אני משחרר אתכם לסוף שבוע עם המידע על האזורים הכחולים והחלבונים והאלרגיות, שתחשבו על זה, שתצפו בסרטון הנוסף שמצאתי עבורכם, וכמובן צפיתי בו והתרשמתי ולכן אני מצרף אותו, ושנתראה במטרה לשפר את איכות החיים כמה שיותר. אז שבת שלום לכולם.